כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן הרה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גל.
כל מה שהלחנתי נולד מתוך הבנת המוזיקה שלי והצער שלי. אבל אם זה היה נכתב רק מהצער מלבד, זה היה מענג את העולם פחות. אלה היו מילותיו של פרנץ שוברט, והוא גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת. אנחנו כאן כרגיל, דוקטור דן הרב.
היי.
דוקטור דוד גורביץ'.
אהלן.
ואני יונתן גת, ושוברט הוא המלחין הקלאסי הראשון שעומד כאן במרכז התוכנית שלנו. ולמה בחרנו דווקא אותו ראשון ולא שמות מיידיים יותר, שאולי קופצים לראש כמו באך, בטהובן, מוצרט, אולי גם שופן? אני אגלה שאני ביקשתי שנדבר עליו ראשון, ואני אנסה להסביר למה. שוברט תמיד היה מלחין יוצא דופן בשבילי. המוזיקה שלו היא רכבת הרים של רגשות, יש בה המון ups and downs. היא מצד אחד מרוממת ביופי שלה, ומצד שני שוברת את הלב מיד אחר כך. ובין שני המצבים האלה, שוברט מצליח ליצור מתח, מתיחות כזאת לאורך כל היצירות שלו, בין היופי לבין כאב הלב. ואז עברתי לקרוא על חייו, והייתי המום, אדם שחי כל כך מעט, עד גיל 31 בלבד, חיים לא טובים, חיים של עוני, של מחלות, של דיכאון. ומתוך התחתית הזאת הוא כותב כמה מהיצירות המופלאות ביותר, הנחשבות ביותר בתולדות המוזיקה, ממש משחר האנושות.
זה נכון, אתה באמת הממת אותי ברעיון שהוא מת, יונתן, בגיל 31, זאת אומרת, יש הרבה גאונים שמתו צעירים, אבל הוא מת צעיר יותר ממוצרט, שגם הוא נחשב לסיאן בתחום כאילו המוות הרומנטי של המלחין הנפלא, ולא פחות ממוצרט, הוא היה גם מאוד פורה. באדם הזה, עד גיל 31, כתב 9 סימפוניות כבירות שמנוגנות עד היום. ביניהם סימפוניות מאוד ידועות, הגדולה, וביניהם אותה סימפוניה שנקראת הבלתי גמורה, שכמובן היא לא גמורה כביכול בגלל שיש לה שני חלקים, היום חושבים המוזיקולוגים שהיא גמורה, היא בשני חלקים, ככה הוא התכוון לחדש את הצורה המוזיקלית. ואני לא כבר פוסח על המוזיקה המופלאה לפסנתר, ואני זוכר את עצמי כתלמיד פסנתר כאילו. יש רפרטואר קלאסי שכולם מנגנים אותו, יש מורים כאלה, לילה מורה סובייטית, אז צריך לנגן קודם כל באך, שזה כאילו היסודות של המוזיקה, המתמטיקה של המוזיקה, הדברים של באך, ואחר כך צריכים לעבור לקלאסיקאים, למוצרט ולבטהובן, ואחר כך צריכים לעבור לרומנטיקאים. בטהובן לדמות מאמר, אבל שוברט לגמרי לגמרי, שוחה בתוך הים של הרומנטיקה, יש דמויות אחרות מפורסמות, כמו למשל שומן, זה טוב לסדר את זה את הדיסקים, שומן, שוברט, זה באותו מקום, וכמובן שופן. אז כשאתה מתחיל לנגן יצירות רומנטיות, תמיד אתה מנגן איזשהו אימפרימפטו. אימפרימפטו זה כאילו סוג מסוים של אימפרוביזציה קלה כזאת, ולא ארוכה מדי. שיש בה גם מצד אחד עומק, טרגיות, כמו שציינת מאוד יפה בפתיחה שלך, וגם כלילות, כלילות טרקלינית. בקיצור, יש בה אירוניה של הגורל, ומצד שני מין בת צחוק עצמית כזאת שמלגלגת על הדבר. והתוצאה בין שני אלה זה איזשהו מרקם שהוא באמת מחזיק איזשהו נוסחה חד פעמית, שבו הטריוויאלי והכי הכי הכי עמוק והכי הכי חודר ללב מתחברים. זאת אומרת, הרגעים מתחברים הנצחי. הרי זאת הגדרת הרומנטיקה.
תשמע, אני מאוד נרגש ממה שאני שומע פה. הדברים שלכם הם מפעימים. המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע היא נהדרת. היא מזכירה לי אגב את הסרט שבו שמעתי לראשונה את המוזיקה הזאת. זה ברי לינדון, נכון?
נכון, נכון.
ברי לינדון.
של סטנלי קובריק.
של סטנלי קובריק, הטריו הזה לפסנתר.
אתה זוכר את הסצנה הזאת? היא סצנה באמת נהדרת. גם אני כאילו משוגע על הסצנה הזאת. זאת סצנה שבטייק אחד הוא לא מפסיק את המוזיקה לרגע, כלומר הוא מנגן כמעט את חלק הארי של אותו פרק, איזה 7 דקות, שבהם האוהבים נפגשים, מסתכלים בעיניים, בלי אומר מישהו אחד יוצא לטייל אור ירח, פס מצטרפת אליו, מצטרף עליה גם הגבר לשאוף אוויר,
כן.
ואז ללא מילים הם כמובן מתנשקים לאור לירח, כאילו לצלי המוזיקה הזאת.
פרנץ פטר שוברט נולד בווינה בשנת 1797 למנהל בית ספר שניגן בצ'לו כתחביב והעביר הלאה את החינוך המוזיקלי לבנו. היו לו 10 אחים, 7 מהם מתו משפעת. הוא העריץ באופן מיוחד את בטהובן ומוצרט. הוא חשב שאין להם יורשים. בגיל 25 הוא לקה בסיפיליס, מחלת האגבת. גובהו היה 1.52 מטר בלבד. זכה לשמוע בחייו רק קונצרט אחד מיצירותיו, ועל המצבה שלו נכתב, במקום זה קברה המוזיקה אוצר גדול, ויותר מכך, תקוות גדולות. פה נטמן פרנץ שוברט. טריו לפסנתר, ולא פחות חשובים הם גם המבצעים, במיוחד במקרה הזה. אנחנו מדברים על רביעת בוש, רביעת מיתרים מהוללת, ובמקרה של הקטע הזה אנחנו שומעים 2 מתוך הרביעה, צ'לו וכינור, יחד עם הפסנתרן רודולף סירקין הנפלא שמצטרף אליהם.
כן, שוברט, יש לו אין ספור ביצועים, ויש רביעת בלסייה שעושה נהדר שוברט, שמגן גם בטהובן. בכל אופן, רציתי להגיד משהו על הדמות של שוברט שציינת אותה. אחד הדברים שהדהימו אותי והכאיבו לי במידה מסוימת עכשיו, זה הגובה שלו, של שוברט. טוב, לא חשבתי שמדובר בגוליאת. מההתחלה לא ידעתי שזה לא מדובר בגוליאת, אבל לא ידעתי עד כמה מדובר בליליפוט.
כן, כן.
כלומר, באיזשהו זעירון.
בבית ספר היו מכנים אותו בלעג הפטריה.
כן, הוא גם היה קטנטן, והוא היה גם שמנמן, והוא היה גם קצת מתקרח, והוא גם קיבל סיפליס, והוא גם הלך לזונות, והוא היה גם חביב החברה הגבוהה, שבהם הוא שיחק, הוא תמיד, אתה יודע, ארגן להם מה שנקרא שוברטיאדה, זה השוברטיאדה, כלומר, מסיבה מוזיקלית ששוברט יושב, ורואים הרבה תמונות, אותו גוצון קטן יושב ליד הפסנתר, כל בנות החברה הגבוהה, יפיפיות החצר, ככה, בסלון המוזיקלי ספרותי מאחוריו, והוא מאלתר להם, הם כולם מתפעלים ממנו.
כן.
כולם התפעלו ממנו, והוא היה לבד. הוא היה לבד. האבות שלו היו התלמידות שלו, וכמובן, איזה תלמידה תיקח את הגוץ הקטן מהרב שלו. הם מתפעלים ממנו מהמוזיקה שלו, ולא רוצים אותו. וזה דינו של הרבה מאוד אומנים. אוהבים את האומנות שלהם, לא אוהבים אותם. אז יש בזה איזשהו צער טרגי, שאנחנו מגיע גם, והייתי אומר, מחלחל לתוך היצירה עצמה, לתוך היופי המלנכולי הזה של היצירה, שאולי נדבר עליו כשנשמע את היצירות עצמן. Thank you.
das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee.
אנחנו שומעים את מסע החורף בביצועו של דיטריך פישר דיסקאו, זמר הליד אולי הכי גדול ששר את שוברט, וזה מסע החורף תרתי משמע גם שלו, כי זו באמת השנה האחרונה של חייו שבה הוא כותב את היצירה הזאת.
כן, זה מסע החורף שלו, אפשר להגיד במידה כזאת או אחרת גם שירת הברבור שלו, אמנם שנה לפני מותו, וכל שנה קובעת בכזה מבול עצום של יצירות, ועדיין זו יצירה באמת שהיא אחת המדהימות ביותר שלו, המרגשות ביותר שלו, וגם הכי מושלמות שלו. קודם כל הנושא הרומנטי, מסע החורף. המשורר הרומנטי, אין לו בית, הוא יוצא למסע נדודים, בשלגים, בקור ובחום, מחפש את אהובתו. מדי פעם הוא מקבל אשליה שאוהבים אותו, וכמובן שלא אוהבים אותו, הוא צריך לחזור עוד פעם להיות הנודד הרומנטי שחוזר, ושם, אני יודע, ישן לו שם מתחת לעץ הלינדנבאום. לינדנבאום, יש לו גם שיר כזה, לינדנבאום, שזה מגרמנית, איך זה בעברית. בכל אופן, אין לו כמובן נחלה, ואין לו, הוא לא ראוי לאהבה אנושית וחום. מדי פעם מקבל תגמולים, קצת זה, אבל בסופו של דבר הוא צריך לקחת שוב את המקל, ושוב ללכת, ושוב ללכת, למין כזאת התפשטות קוסמית, וזה בעצם מסע של חיים הופך להיות.
בדיוק, אתה יודע ש... אני לא ידעתי שהוא כתב את זה בשנת החיים האחרונה שלו, קרוב לזה, ואיכשהו זה נובע מתוך היצירה, תחושת החורף, תחושת הסוף, כביכול, אני לא יודע אם הוא חזה את מותו, אבל כאילו בדיעבד אנחנו שומעים פה, בן אדם בן 31, איזה עומק רגשי, וגם איזה נדמה לי תחושה של כליה, בעיניי לפחות.
כן, נכון, זה צורה מגובשת של להפוך את הסבל, לסוג של אומנות. אתה ציטטת מאוד יפה, ששוברט אומר, אני הגעתי לשם מתוך הסבל שלי, אבל אני לא מענג אנשים בגלל הסבל, אני מענג אנשים בגלל המושלמות של הצורה, הרבגוניות של ההרמוניה, היכולת האינסופית למנגינות, לשלוף מה שרבול, היכולת למוזיקליות נוסח מוצרט, אבל לתזמור והרמוניה נוסח בטהובן, כן. כלומר, הצירוף הזה בו, שהוא כאילו אומן הצורה הקטנה, אבל גם אומן הצורה הגדולה, הסימפוניה, וכמובן מיסות, מיסה מפורסמת, זה צירוף מיוחד במינו. וכל זה, שוב אנחנו חוזרים לקלישאה, וכל זה עד גיל 31. אנשים... אתה יודע מתי התחיל צ'קובסקי לכתוב את המוזיקה שלו? לא לפני גיל 40, הוא בכלל כמו אפרוח שבקע מהביצה רק בגיל 40. זה הניגוד המושלם. כמובן שמוצרט הוא כמובן הדוגמה הקרובה ביותר לשוברט. אבל גם בטהובן, כן. בטהובן הגיע לגיל 57 עד שיצר את כל היצירות הגדולות שלו וכו'. אבל פה זה מעיין של פלאיות, של סבל, והתגברות את הסבל רק בכוחה של היצירה. כי שום דבר מהחיים לא יכולה לתגמל אותו. חוץ מהמוזיקה, מה היה הוא קיבל בחיים, מה היה לו, מה יצא לו, נדה מנדה. אבל המוזיקה מנחמת, כמו שהאומנות מנחמת.
כן, אי אפשר להימנע מהתחושה שאנשים, שאומנים גדולים שחייהם קצרים, באיזשהו אופן הידיעה הזאת תמונה בתוך היצירה שלהם. זאת אומרת, הם מספיקים, אני אומר כמובן משהו שאין לו שום הוכחה, אבל הוא יספיק. לספר את כל סיפור חייו בתוך המוזיקה שלו ב-31 שנים. הוא סיים את מלאכתו באיזשהו אופן.
נשמע לי קצת משהו מיסטי כזה, כי הוא ידע את זה מראש.
אני לא אומר שהוא... אני אומר, בדיעבד אנחנו מסתכלים על זה ככה. אני אומר, היצירה הזאת ששמענו עכשיו, מסע החורף, בעיניי זה סיכום, בעיניי זה חורף החיים, בעיניי זה יצירה מסכמת.
לגמרי, ואת תחשוב גם בפרספקט נוסף, שזה מאוד מאוד רומנטי למות צעיר.
כן.
כלומר,
כן.
זה מין, זה נר שכשהוא צעיר הוא בוער בצורה הכי חזקה,
כן.
והאיכות של הנר זה לא כמות הזמן שהוא בוער, אלא עוצמת הלהבה. כן. וככל שהוא בוער צעיר יותר, וזמן קצר יותר, כך עוצמת הלהבה חזקה יותר. כן. זה המקרה של שוברט.
כן, העלמה והמוות.
Death
and the Maiden.
תראה את הנושא. כן. זה מה שנקרא La Danse Macabre. ריקוד המוות, שזה יצירות שגם מונק צייר אותם, ונולדה צייר אותם, והאקספרסיוניסטים הגרמניים צייר אותם, רואים על מה יפיפייה רוקדת עם שלד אדם. זה הרעיון הזה של הממנטו מורי, התחושה הזאת של דע את רגע מותך. בעצם החיים, התענוגות, זה דבר זמני. ומלאך המוות הוא בן הזוג האמיתי שלנו. זה קצת כמו היידגר, אתה נמצא במצב של מכוונות אל המוות. וכאן שוברת מטרים כבר, רעיונות, אתה יודע, שיבואו לי ביטוי אחר כך ברומנטיקה הגרמנית המאוחרת, באקספרסיוניזם, בפילוסופיה של היידגר, התחושה הזאת של תשוקה ומוות, או יצרי המוות של פרויד, אם אתה רוצה. וזה בא לידי ביטוי במוזיקה הזאת, כאילו. כמעט בכל אחד מהדברים שלו, יש לו גם שיר מפורסם, השיר הזה על הנער והאב שדוארים עם סוס, אתה יודע, והשטן חוטף איכשהו את רוחו של הבן, והאב מריץ אותו למקום, לרפא אותו כי הוא חולה, ומישהו שם יתערב, ובסוף הוא מגיע בזרועותיו, הבן המת, בתחום הדערה הזאת.
כן.
אז החיים זה דבר משעמם, נכון? המוות אף פעם לא משעמם. שוברת מוכיח את זה.
דוד, אני רוצה לשאול אותך, כששמענו את היצירה הזאת, העלמה והמוות, שמעת? שמעת את העלמה? שמעת את המוות?
אני חושב שכן. אם יהיה לנו טיפה זמן, אני אוכיח לך, מפנה מוזיקלית, לדוגמה, ברגעים מסוימים שיש קונטרבס עמום כזה, ואפל כזה, ונמוך כזה, ואווה כזה, זה מסמן בעצם את המוטיב של המוות. ואחר כך, אם המוזיקה משתנה ונהיית קלילה יותר, מייצרת את אותה אשליה של הריקוד, של הסלון, של החיים הטובים, ואיך שני הדברים האלה באיזושהי צורה משתלבים ביניהם. כי המוזיקה הקלאסית תמיד היא מוזיקה של ניגודים. זה העיקרון הקלאסי. חזק, חלש, מהר, לאט, אפל, בהיר, הומוריסטי, טרגי. על זה בנויה, על השילוב הזה בנויה כל המוזיקה הקלאסית, כולל המוזיקה הרומנטית, באופן כללי. אחר כך זה משתנה. אז אפשר היה להראות את הדברים האלה, איך זה עובד בתוך היצירה, ויוצר לך משהו בתוכך של אפלה מצד אחד, ושל רצון להתעלמות מצד שני.
מה שמעניין בעיניי זה ששוברט מצליח לרגש בלי להתבחין מצד אחד ובלי להיות פומפוזי מצד שני. ויש משהו מרתק, מרתק במוזיקה שלו, בניגוד למלחינים אחרים שהיצירות שלהם יפות, הן לא מרתקות. אצל שוברט אתה מרגיש שיש סיפור, משהו מתרחש מאחורי הקלעים. ועוד דבר שמרשים בעיניי זה שגם ברגעי השמחה המוזיקלית שלו אנחנו שומעים משהו בבקראונד, גם כשיש אווירה אופטימית, יש תחושה שמשהו לא טוב קורה ברקע, משהו שמבשר רעות מתקרב. זה גאוני ליצור דבר כזה.
על העניין הזה יש לי מה לומר לך גם, כן. אתה צדקת בניסוח הזה. יש לשוברט מושג, כמו שאת המושג שוברטיאדה זה לקוח משם, וכל אחד מכיר שוברטיאדה זה.
כן.
זה לא סוסיאדה, זה לא ליקודיאדה, זה שוברטיאדה. צריך להבדיל בין שלושת כאילו, הדברים האלה. כל אחד והכבוד הם מגיע לו. והמבין יבין. בכל אופן, מה שרציתי להגיד לך, שלשוברט יש באמת איזון בין דברים. וזה מתבטא במושג אחר של שוברט, בנוסף לשוברטיאדה שכבר ציינתי, שזה נקרא המז'ור הבוכה. מה זה מז'ור? המוזיקה הקלאסית בנויה מסולמות מינוריים שהם כאילו עצובים יותר, שזה מרחפה חכה קטן.
המז'ור אמור להיות האופטימי. המז'ור היפה, השמח.
אבל מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רואים אצל שוברט, שהוא מצליח, ובדרך כלל כשהמלחין רוצה לתת ביטוי לכאב שלו, אז הוא עובר ממז'ור למינור. עכשיו, הדבר המדהים, והוא מיוחד רק לשוברט, שיש לו את היכולת להביא אותך לדמעות מתוך המז'ור. כלומר, הוא מביא את זה למין סוג של הזדקחות, מין שלמות כזאת, מין כזה היפתחות כמו איזה אור. זה לא נהיה כזה חשוך, עצוב, כאילו קודר כמו המינור, אבל בתוך היופי הזה אתה מתחיל לבכות, כי אתה מבין שאתה לא תגיע לשם. זה נקרא המז'ור הבוכה. עכשיו, בהמשך אנחנו נולד לשמיע איזה קטע, ואני אתייחס לרעיון של המז'ור הבוכה. נוכל לציין אותו ולהראות אותו.
למה בהמשך?
בוא נעשה את זה, בוא נשמיע את זה עכשיו, אין בעיה.
קורה פה רגע באולפן שחבש לא רואים אותו, אבל יש פה התרגשות. יש פה התרגשות. נכון. דן הרב ממש מתרגש. זוהי ברברה בוני הנהדרת שגורמת לנו פה להצטמרר, מעבירה בנו חידודין חידודין כאן באור, והיא שרה את אבא מריה כמובן. דן, תנסה לפרוט לנו קצת את, את מה עובר עליך.
אני חושב שזה בדיוק הרגע הזה שבו המילים מתייתרות. אני לא יודע, אני לא... אתה יודע, יש את הרגע הזה שאתה, המוזיקה היא מותירה אותך באמת ללא מילים. אני סליחה על הקלישה הזאת, אני לא מרגיש שאפשר לפרש את זה. זה נוגע בך באיזשהו מקום. אתה לא יודע בדיוק למה, דווקא הצלילים האלה, דווקא הביצוע הזה. וזה מה ש... כן, זה מה שקרה לי כרגע.
הרגשת את מה שדיברנו קודם על המז'ור הזה?
לא הרגשתי את זה מהמקום התיאורטי. הרגשתי את זה חידודים חידודים. הרגשתי את זה ממש...
זאת אומרת, אפילו שאין לך את המילים על זה, אבל זה מה שאתה... בעצם זה מה שראינו מבחינה מוזיקלית. ראינו מעבר אחרי כמה וכמה תיבות ארוכות מאוד. הראשונות של פתיחה מז'ורית למעלה, למעלה, למעלה.
כן.
ולוקח זמן... עד שהיא עוברת למינור, אבל גם כשהיא נמצאת בפתיחה הזאת של המז'ור, אז אתה בוכה, אתה לא שאתה אומר בהתחלה מצוין, רק אחר כך אתה נופל איזה תוגה, לא, התוגה נמצאת בצליל היפה, הזוהר, השלם, שהוא המז'ור, שמז'ור הוא גדול, גדול, הצלילים יותר גדולים, מרווחים יותר גדולים, ואתה מצליח מתוך איזושהי תחושה של אידיליה, להרגיש רגע, בתוך האידיליה הזאת כבר מרחף האסון. זה בעצם הרעיון הזה של האידיליה. כי הדבר הכי מפחיד זה תמיד שטוב לך. כי כשטוב לך, אתה יכול רק להבין שיכול להיות לך טיפה יותר רע. אז לכן עדיף להיות במצב רוח פחות טוב, כי יש לך למה לשאוף.
המינור הוא הדיכאון, על פי מה שאתה...
כן, דיכאון, עצבות, מרווחים יותר קטנים.
אז זה קצת על פי היסודות הטרגדיה של אריסטו, לא?
איך אתה קושר את זה?
הטרגדיה מתרחשת לאדם ברגע שמחתו.
אני אגיד לך, אם אתה רוצה לקשור לאריסטו, אפשר לעשות את זה בצורה הבאה. נכון, יש את הקתרזיס של אריסטו? הקתרזיס של אריסטו צריך להוציא את הבן אדם מצד אחד, סחות מבחינה רגשית, תחושה של מירוק, תחושה של התנקות. ואחרי הקתרזיס, שזה תהליך של סבל והבנה והכרה עצומה, הוא צריך לצאת מאושר כמו תינוק, כי הוא הבין משהו גדול בעולם. ההבנה הזאת, זה המז'ור הבוכה. של כן. שוברט, וזה גם אם אתה רוצה, המז'ור הבוכה של אריסטו. במובן הזה של ידיעה פוזיטיבית של החיים, שמלמד אותך מהם המשמעות החיים.
כן, השלמה.
השלמה, שלמות, השלמה. כן. כן, לא משהו חלקי כמו המינור, אלא מז'ור, משהו מז'ורי אתה לומד. לכן המילה מז'ור הולכת עם המושג, אתה לומד משהו מז'ורי, משהו חשוב על החיים. משהו שנתפס באופן כללי כמשהו טרקליני, משהו נחמד, משהו כזה מסוגנן, הופך אצלו למכשיר של כאב. בהבנה, תחושת השלמות והאושר שיש לך כשיש נפילה טרגית. כלומר, אתה לא בוכה כשאתה יוצא מהטרגדיה, אתה בוכה ואחרי זה אתה יוצא, התנקית, כמו אוויר טוב לנשימה. אוקיי, זה המז'ור, זה המז'ור הבוכה הזה, שאתה לומד ממנו משהו על החיים.
טוב כמובן, הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט.
ולמה היא בלתי גמורה? כי יש בה שני חלקים. וכמובן, הדמיון העממי קושר את זה מיד לדמות הרומנטית הזאת, שלא הצליחה לגמור את זה, והדבר הבלתי גמור, כמו החיים הבלתי גמורים, והחיים הקטועים של המוזיקאי הרומנטי, והתחושה הזאת של כאילו הוא רצה להשלים ולא הצליח להשלים. זה מאוד מדבר על הדמיון הפופולרי וכל זה. מה מתברר אחר כך? הרבה מוזיקולוגים שחקרו את העניין, ששוברט מההתחלה חשב על צורה חדשה, שבניגוד לארבעה או שלושה הפרקים הקלאסיים של הסימפוניה, היו רק שני חלקים. ושהם מעניינים ועומדים בפני עצמם, ולא צריך להשלים אותה, היא מושלמת כפי שהיא. ואולי היה בזה דווקא פריצה מהמסגרות הרגילות, מהתפיסה הרגילה של סימפוניה, שיש בה חלק אחד מהיר, אלגרו כזה, חלק אחד שהוא קצת סקרצו כזה, ריקודי, חלק אחד הדאג'ו, האיטי, ושוב מסיימים בפרסטו. לא הוא אמר, אני אפתח
בצורה כזאת. פרסטו רק מסביר למאזיננו.
פרסטו זה מהיר, חלק מהיר, חלק איטי, חלק הומוריסטי, ושוב סוגרים בחלק מהיר, ליצור את זה. הוא חרג מתוך הדבר הזה. זה לדעתי אחד היצירות באמת הפופולריות ביותר שלו, והמוכרות ביותר.
ואיתנו על הקו נמצאת דוקטור אסטרית בלצן, פסנתרנית ומנהלת הקתדרה למוזיקה. שלום לך.
שלום, שלום.
אז תנסי להסביר לנו, אנחנו פה מנסים להבין מה הופך את שוברט לכל כך מיוחד, נגיד לעומת יתר המלחינים בתקופתו, כמו בטהובן ומוצרט, למשל.
אני חושבת שלשוברט יש נישה משלו. אתה לא יכול להשוות אותו לבטהובן, כי זה טמפרמנט אחר וזה סוג יצירה אחר, וגם לא למוצרט, כי זה טיפוס שונה לחלוטין. אבל אולי אני אתן דוגמה שתבהיר לכולם משהו ששוברט עשה שאיש לא עשה לפניו.
כן.
וזה מה שנקרא בקטנה. גם הדוגמה היא קטנה, וגם שוברט היה איש קטן. גמד.
כן, אמרנו את זה.
לא גייסו אותו לצבא כי הוא היה נמוך.
1.52 מטר.
נכון. ושייך או לא שייך, הגאונות שלו זה להגיד המון במעט מאוד צלילים. הגאונות שלו זה הצורה הקטנה. למשל, שוברט מתחיל את אחד משיריו הנודעים, סרנדה, בליווי הזה. ואז נכנס את המנגינה. כמה ניגנתי? 30 שניות?
מקסים. כן?
כמה הוא אמר פה? וזה תיאור פלסטי עם זמר ופסנתר, לא צריך שום דבר יותר.
זה, היצירה הזאת שאת מרגלת זה שוולן גאנץ. כן.
שטנשן. שטנשן, כן. בגרמנית. שטנשן. עכשיו, אתה שאלת אותי במה שוברט מיוחד בסיפור נגיד מול בטהובן? בטהובן בחיים לא היה מוצאים מנגינה כזאת. לא
כן, אבל יותר מעניין לעשות את ההשוואה.
זה מתוק מדי.
נכון, אבל אסטרית, מה שמעניין הוא לא לעשות השוואות לבטהובן, זה רחוק מדי. אבל מה שמעניין זה לעשות השוואה בינו לבין ממש אנשים קרובים אליו הרבה יותר. למשל, מצד אחד שומן, מצד שני מנדלסון נגיד, ובני דורון האלה.
אתה חושב שהוא הגיע אל האנשים האלה? הרי שוברט זה הדבר הכי נוראי מבחינת גורל של מוזיקאי. הוא היה מבודד לגמרי. שומן ומנדלסון היו אנשים, מנדלסון היה כוכב, היה ילד פלא, הייתה לו תזמורת, גוונדהאוס בלייפציג, שהוא היה בן 28.
כן, זה ברור, אבל לא התכוונתי לזה.
שומן היה לו פה גדול והיה לו איתון.
כן, אבל לא התכוונתי לזה. מה שהתכוונתי מפחת המוזיקה שלהם, לא סיפור החיים שלהם, ברור
שלהם. לא מנדלסון היה מוציא מנגינה כזאת, בחיים לא. הוא היה הולך למשהו הרבה יותר מסובך, וגם שומן לא. הפשטות, הישירות, החום, היכולת לומר הרבה במעט. וזה גם מה שהיצירות אומרות. מי נותן את הכותרת מומנט מוזיקלי לדבר הזה? מומנט מוזיקלי, כל מה שאני רוצה זה רגע מזמנכם. ואני מסתפק בכך.
אני רוצה לשאול אותך משהו.
מנדלסון לא היה מסתפק בכך.
כן, אני מבין. רציתי לשאול אותך משהו. באמת, את הדגשת יפה מאוד את הצורה המינימליסטית באומנות שלו. מצד אחד היה לו בו את המינימליזם, את הטריוויאליות, את הטרקליניות הקטנה הזאת של רגע הפוגה בחיים. ומצד שני, היה בו גם האומנות של הצורות הגדולות ושל הפתוס הגדול, כמו בסימפוניות שלו. איך היסוד של הגדולה, של העומק, הלך עם היסוד של הכלילות, של החד פעמיות הזאת? של הטריוויאליות אצלו ביצירות, איך את רואה את זה?
קודם כל שוברט אמר את זה בעצמו. שוברט אמר בעצמו, מה אנחנו לעומת צילו של בטהובן? וצריך להגיד שבטהובן הכיר בשוברט. בטהובן ראה את השירים של שוברט וקרא לו הזמיר מווינה. אבל בטהובן נפטר שנה לפני ששוברט נפטר, בגיל מאוד צעיר דרך אגב. שוברט נפטר בגיל 31, זה כלום. כלום. מוצרט נפטר ב-35. 31. מה הוא כבר הספיק? ושוברט החולה, כבר אז הוא היה חולה סיפיליס, חולה קשה, הוא התעקש להיות אחד מנושאי הארון של בטהובן. כן. למה אני מדגישה את הנושא הזה? בגלל ששוברט כל הזמן רצה לפרוץ מתוך המנגינה אל הצורה הגדולה. אבל דבר כזה, כתיבת צורה גדולה, זה דבר שדורש מיומנות של שנים, גם לסופרים גדולים. כולנו מתחילים משירים קטנים למגירה.
אז איך הוא הצליח למרות הגיל הצעיר הזה? צורות הגדולות.
זה הגאונות שלו. זה הגאונות שלו. מצד אחד הגאונות שלו, ומצד שני, כולם יגידו שלפעמים כל 9 הסימפוניות לא מגיעות לאפס קצהו של שיר אחד, ותמיד בסימפוניה, נגיד בבלתי גמורה מספר 8, מה שגונב את ההצגה זה... רק זה מגיע. רק זה מגיע, כבר כולם משתגעים. רק הליווי מגיע, ועל זה... וזה נקטע ו... ומיד מגיע איזה גבלת, כאילו אני לא אספיק.
כן, כן.
אני לעולם לא אספיק לגמור את המנגינה.
כן, רציתי לשאול לך משהו למשהו אחר. מאוד, אותי אישית מאוד מעניינות הסונטות, אתה בטח מכירה אותן, המאוחרות האלה.
כן.
שמופת לארכיטקטוניקה. מה הגאונות הזאת שנמצאת בסימפוניות האלה, הסונטות האלה שיצאו לאחר מותו?
אותו דבר, אותו עיקרון, שמצד אחד תמיד נמצאת שם מנגינה, מצד אחד, מצד שני, יש כל הניסיונות לדחוק את הקץ ולהרחיב את המנגינה. ואז בעצם שוברט מנסה להיות ארכיטקט גדול כמו בטהובן. אבל אין לו את זה. אין לו את היכולת לפצח מנגינה לאלמנטים קטנים. כי בטהובן הלך הפוך. בטהובן היה לו קודם כל את המוטיב הקטן. אין לו מנגינה, יש לו מוטיב. יש לו משהו מזערי. ומזה הוא בונה קוביות, קוביות, קוביות מגדל על. לשוברט היה מיד את המנגינה, ואז לפרק אותה לרסיסים היה לו מאוד מאוד קשה. אז הוא מצא דרך אחרת. במקום לפרק אותה לרסיסים, לגזור עליה נדודים. ומה שקורה בסונטות זה שכל מנגינה עוברת לפחות 17 סולמות. יש רק 24 במוזיקה בכלל. יש תחושה של נדודים בלתי פוסקים, שדרך אגב גם מאוד מאוד מתאימים לחיים של שוברט. אתה יודע כמה דירות עבר שוברט בימי חייו? הרי לא היה לו דירה משלו. הוא היה עני דלפון. הוא ארגן שוברטיאדות ערבי זמר בבתים של חברים. הוא עבר 50 דירות. ובסופו של דבר חזר לגסוס בבית אבא בזרועות האח. כל זה... כך עלוב.
עכשיו ממש עממת אותי, 50 דירות ב-31 שנות חיים.
נו, זה אומר, זאת אומרת, אתה מחליף את הדירה כל פעם שאתה מחליף את ההופעה. כי תחשוב, מה זה שוברטיאדה? מה זה המושג הזה שוברטיאדה? זה מה שקרה כששוברט לא מצא פרנסה. הוא לא מצא פרנסה, הוא לא היה מספיק מבריא כדי להיות פסנתרן. הוא לא היה, הוא לא הצליח להחזיק כיתה בשקט לפני 200 שנה. לא הצליח. הוא היה תימהוני, אז לא הצליח להיות מורה. לצבא לא לקחו אותו, אז ממה הוא יכול היה להתקומם?
קונצרטים פומביים לא בא בחשבון, נכון?
לא מספיק מבריק. תראה, צריך וירטואוז. גם צריך מישהו שיש לו את, את ג'וק הבמה לעלות על, 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 לעלות על במה ולשגע קהל, צריך קריזמה. mm-hmm. שוברט היה קטן, עצבני, מתחת למשקפיים, מזיע כל הזמן, ולא לא טכניקה אדירה. טוב היה לו שמגיעה איזה זמרת גדולה והוא מתחבא מאחורי הפסנתר
עם המשקפיים שלו,
עם המשקפיים שלו שנזלו לו כל הזמן. אז בכל אופן, אז מה בעצם סידרו לו החברים? הוא חי חיים סופר בוהמים, הוא חי בקומונה. הוא חי בקומונה לפני יותר מ-200 שנה.
מי היו החברים שלו לקומונה?
החברים שגרו איתו תיכון, ארגנו לו שוברת ידות, אמרו, תשמע, אתה כל כך קשה לך, אנחנו נפרנס אותך. אנחנו כל סוף שבוע אתה תהיה בבית של מישהו אחר, או כל חודש, ובסופי השבוע תארגן לנו שוברט ידו. תשב ליד הפסנתר, תביא דברים מיצירותיך.
ואנשים שילמו על זה? שילמו כדי להשתתף? שילמו? אשל.
אשל. אוכל שינה לינה.
זה מדהים.
אבל היה לו איפויות והוא היה מאושר. כי היה לו במה, נגנים נכנסו, זמרות הגיעו, החברים שלו היו מאנשי הצולה. כי למזלו, עד שהתחלף לו הכל, כילד היה לו קול מאוד יפה, ואז הוא התקבל חינם אין כסף לבית ספר לאנשי הצולה בווינה, בזכות הכל, כנער מקלה סולן. וזה היו הקשרים שהחזיקו אותו בחיים. קשה,
חיים קשים, כאילו מתוך הסבל יצר הרבה יופי, אחד המשפטים המעניינים שלו, שלמרות הסבל, הוא הגיע לקהל באמצעות המושלמות של העונג של הצורה, את יודעת, הסבל אומנם כאילו הניע את האומנות שלו, אבל התוצאה הייתה מושלמות.
אין מושלמות שמרגשת, מה שמרגש זה תמיד הסבל.
את חושבת?
באומנות, המילה מושלמות היא הטעיה, זה לא בעצם מה שמרגש לדעתי. לא מרגש. המושלם לא מרגש. מה שמרגש זה הנגיעה של היופי בסבל. זה מה שקרה אריסטו קטרזיס. אתה בעצם צריך להתרגש ולחמול על מיש... משהו נחמר בך כשאתה שומע את זה. הדמעות יוצאות. למה הן יוצאות? מרוב שזה מושלם? לא. מרוב שזה מערבב יופי וסבל. ופתאום אתה מבין כמה הבן אדם הוא שביר ובן חלוף, וכמה הוא כן מסוגל לרגעים בודדים, עם הוגעון, לגעת בנצחי. וזה כל התורה על רגל אחת.
דוקטור אסטרית בלצן, תמיד מעניין לשמוע אותך. תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה. Thank you.
אני מקשיב פה למוזיקה ואני נרגש ביותר, אבל מעבר לזה אני רוצה להבין, אנחנו בתוכנית תמיד שואלים את השאלה המתבקשת, מה הופך את האיש שאנחנו ממקמים במרכז התוכנית לגיבור תרבות? אז
לא, זו שאלה מצוינת.
שוברט הוא גיבור תרבות.
אז קודם כל הוא מתאים גם לתואר גיבור וגם מתאים לתואר אנטי גיבור.
אוקיי.
אז לתואר גיבור תרבות הוא מתאים כי הוא גאון, וכל גאון מתאים לרעיון של גיבור תרבות. עכשיו הוא מתאים גם לתואר גיבור תרבות כי הוא היה מפורסם מזמנו, זאת אומרת, במסגרת המדיה שלה, אז לא היה לנו את המדיה החברתית וכיוצא בזה.
אחרי מותו, כן?
אחרי מותו היה פולחן שלם, אבל גם בחייו היה כבר פולחן, כלומר אותם שוברט ידו.
מאוד מינימלי, אבל.
נכון, דוד, אבל אתה יודע ש...
לא היה מלחין ידוע כל כך בזמנו, זה נכון. רק אחרי שמותו, באמת, כשהעידן הרומנטי פרץ גם בספרות, פרץ גם במוזיקה,
וגם המלחינים אחרים,
שומן, מלחינים רומנטיים אחרים כמו שומן.
מלחינים אחרים נשאו את הלחנים שלו.
נשאו את הלחנים שלו.
מנדלסון וכו'.
מנדלסון, שומן.
הביאו את הבשורה של שוברט.
ברליוז ואחרים, ברליוז, בשורה אחרת, הם הביאו, כלומר, אנשים שבאו, קמו בשנות ה-30 של המאה ה-19, אחרים אותו, הוא מת ב-28, הם נשאו בעצם את המסר שלו. אז זה הפך אותו כמובן לגיבור תרבות. וחוץ מזה, אחד הדברים שמציינים גיבור, שתמיד הוא בעצם כפסע בינו לבין הכישלון, כפסע בינו לבין אי הצלחה, כפסע בינו לבין האסון. זאת אומרת, הוא מתנדנד תמיד בין אור לחושך.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד דברים שווים מאת גיבור התרבות שלנו, ואני רוצה להמליץ לכם להזין לרביית בוש, רביה שקטעים ממנה שמענו לאורך התוכנית, וגם עכשיו ברקע. זאת רביעה שהוקמה לפני 100 שנה, ועד היום היא נחשבת לאחת הרביעות הכי נפלאות, הכי מהוללות בכל הזמנים, ואני מפנה אתכם לאלבום שנקרא The Bush Quartet, Complete Schubert Recordings. זה הקלטות שנעשו לפני 80 שנה, ולכן שומעים קצת שריטות, וקצת רעשים, וקצת את ההיס ברקע, אבל זה שווה את זה. לא לחינם מקפידים להוציא שוב ושוב את הקלטות של הרביעה הזאת לשוק, כי זאת באמת רביעה חד פעמית. אני באופן אישי לא יכול לשמוע ביצוע אחר חוץ מהביצוע שלהם. ואני ממליץ לכם על סרט שנקרא פשעים ועבירות קלות מאת וודי אלן. זה הסרט האהוב עליי ביותר של וודי אלן, ואני ממליץ לכם עליו מכיוון שהוא משלב שם יצירות של שוברט נפלאות, שוודי אלן, הגאון, משלב אותם בצורה מושלמת באימג'ים החזקים של הסרט, ושוברט גם מוזכר לאורך הסרט בכל מיני קונוטציות מעניינות.
אגב, אם מדברים על, כאילו, בנוסף לדברים, אני חייב לומר לעניין של הקולנוע וההמלצות, אז יש הרבה מאוד באמת סרטים שלוקחים מוזיקה, שכבר הזכרנו אחד מהם, ברי לינדון, בסצנה שלמה, היא רק לאותה שלישייה שבה פותחנו, אבל יש גם שוברט למשל אצל ג'ים ג'רמוש.
נכון.
בגבולות השליטה.
וגם אצל רומן פולנסקי.
ורומן פולנסקי. יש בה מאוד קולנוע. אז אם זה תורי להמליץ, נגיד שזה תורי להמליץ.
כן, דוד.
אז מה שאני מציע לכם זה ללכת בשוברט מהקטן אל הגדול, מה שנקרא. כלומר, שוברט למתחילים זה להתחיל ביצירות הקטנות שלו לפסנתר. למשל, מומנטים מוזיקליים. למשל, כל האימפרימפטו שלו, תרגילים כאלה של אימפרוביזציות קלילות. אימפרימפטו זה פירושו אימפרוביזציה. אימפרוביזיישן, אימפרימפטו. ופירושו יצירות שמחזיקות כאילו את כל העומק של שוברט, ביחד עם הקלילות שלו, הטרקלינית, זאת שהוא פיתח את הגרב השוברט ידה, כי הם הפנים לקהל, אז כדאי לנגוס באימפרימפטו שלו ובמומנטים המוזיקליים. זה לראות רגע של עונג בחיים, וזה לא צריך הרבה זמן, אפשר לעשות את זה בכל מקום, וזה טוב לטלפון במיוחד.
טוב,
דן?
אני אפתיע אתכם, היה לנו פה קצת דיון לגבי השאלה של עד כמה אנחנו מתעסקים בחיים הפרטיים של האומן הגדול, ואני במהלך ההזנה לתוכנית הזאת שיצרנו פה, אני הגעתי למסקנה שאני רוצה לדעת עוד על החיים הפרטיים של שוברט, ובהקשר הזה נתקלתי בספר שנקרא שוברט מבט אל עולמו של צבי צרי, יצא בהוצאת נהר ספרים. זה מה שנקרא רומן ביוגרפי, זה לא בדיוק דוקומנט, זה רומן ביוגרפי, זה סוגה שאנחנו יודעים שגם סטפן צווייג ואחרים לקחו בה חלק או יצרו. עושה רושם, אני ממליץ פה על משהו שהוא, שלא קראתי אותו עדיין, אבל בטוח שאקרא בעקבות הדברים שנאמרו פה. אז שוברט, מבט אל עולמו של צבי צרי.
סיימנו, תודה רבה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר שהביאו אותנו לשידור. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפודקאסטים של התוכנית שלנו גיבור תרבות באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע על עוד גיבורי תרבות ששידרנו עד כה. ותודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'.
תודה.
תודה רבה לדוקטור דן הרב.
תודה יונתן, נתראות.
אני הייתי יונתן גת, ניפגש בשבוע הבא עם הגיבור הבא. להתראות.
להתראות.
להתראות.